היי, אני דני מקורי, ועוד מעט יתחיל הפרק בפודקאסט תקשורת מקרבת, פשוט להתחבר. לפני כן אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי לקורס יסודות במיינדפולנס, ויסות רגשי ותקשורת מקרבת, בשיתוף המרכז לחינוך קשוב ואכפתי. הקורס יתקיים בזום בשני מחזורים, בוקר וערב, החל מהשישי והשביעי בפברואר 2024. לפרטים ורישום אפשר לחפש בגוגל דני מקורי קורס יסודות, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים בתיאור ההקלטה. תהנו מהפודקאסט. היי, ברוכים הבאים לפרק השביעי בפודקאסט תקשורת מקרבת, פשוט להתחבר. אני דני מקורי, והיום אני אתחיל בלענות על כמה שאלות שהגיעו אליי, אסכם עקרונות בתקשורת מקרבת שהתייחסתי אליהם עד הפרק הזה, ואסיים עם ארבעת האפשרויות לשמוע מסר שהם לדעתי המפתח לחמלה עצמית וחמלה לאחר. אז בואו נתחיל. השבוע היו לי כמה שיחות עם מאזינים ומשתתפים בקורס שטענו שזה ממש ממש קשה לא לומר מחשבות או שיפוטים כשאנחנו מבטאים רגשות. לדוגמה, אני מרגיש שאת לא מקשיבה לי עכשיו, או אני מרגישה שלא אכפת לך ממני. התשובה היא, נכון, זה קשה. אם ניקח את הדוגמה הראשונה, כן, אני מרגיש שאת לא מקשיבה לי עכשיו, זה יכול להיות די מדויק ולהישמע אותנטי, כי בעצם אם זה מה שאני מרגיש וככה אני רגיל לדבר, אז אם אני לא אגיד את זה בצורה הזאת, אז אני לא אהיה כנה, נכון? אני לא אהיה אותנטי. אז לדעתי כשאנחנו מדברים על אותנטיות, אנחנו מדברים על הרגלים ודפוסי מחשבה ודיבור ומעשים, שיכולים בצורה ייחודית להגדיר את מי שאנחנו, ולכן אנחנו קוראים לזה אותנטיות, כן? אם אני רגיל לדבר בצורה מסוימת, גם אם היא לא מיטיבה עם עצמי או עם האחר, אז ככה אני מרגיש אותנטי, וככה חווים אותי אותנטי, כי זה ככה אני רגיל להיות. זאת אומרת שאותנטי זה מי שאני כרגע, עם כל הדפוסים והרגלים שלי, אבל זה לא אומר שככה אני רוצה להיות. אז ברור שאם אני אחליט להפסיק לדבר בצורה שאינה מיטיבה, כן, בשפת התן, בהתחלה, כמו כל שינוי בהרגל, יכול להיות שאני ארגיש שאני לא לגמרי אותנטי, ואנשים שמולי גם יחוו את זה ככה. אבל כל שינוי בהרגלים ובדפוסים דורש מאמץ, דורש שינוי חשיבה ושינוי תפיסה, ודורש זמן אימון בו אנחנו נופלים, מתבלבלים, אבל גם בתקווה קמים שוב על הרגליים וממשיכים. וכל פעם שנדבר בשפת הג'ירף, כך אנחנו לאט לאט נסרטט נתיבי חשיבה ודיבור שונים במוח, ומי שאנחנו, אנחנו האותנטי, ישתנה, ופתאום זה ירגיש יותר אותנטי. חוץ מזה, המאמץ והשאיפה להשתנות זה כבר אותנטי מאוד, לפחות בעיניי. בנוסף, לדעתי אנחנו יכולים גם להיות הכי אותנטיים כשאנחנו מתבוננים במצבים ללא שיפוטים ומבטאים את עצמנו על פי עולמנו הפנימי שלנו בלבד, התצפית הנקייה, הרגשות והצרכים שלנו. זאת כנות אשר מתבססת על המציאות שאני חווה ואני יכול להיות כנה לגביה, ולא מציאות שאני מדמיין או משליך על האחר, שבה אני מנסה לנתח או לשפוט את המצב, ובדרך כלל לא כל כך מדייק. אז להגיד, אני מרגיש שאת לא מקשיבה לי עכשיו, זה אמנם תחושה לגיטימית, אבל היא לאו דווקא מציאותית. יכול להיות שהיא כן מקשיבה, אבל אני מנתח את המצב באופן שונה. אז בחזרה לענייננו, אז למה לא פשוט לומר את זה ככה? אני מרגיש שאת לא מקשיבה לי עכשיו. הרי אני מדבר על משהו חשוב, ויהיה על הטלפון, אז מה רע בלהגיד את זה ככה? מדוע זה חשוב לא לבטא מחשבות או שיפוטים בביטוי הרגש שלנו? כי המטרה שלנו היא לקיים שיחה שבסופה נגיע למצב שנבין אחד את השנייה, שנתחבר ברמת הצרכים והעולמות הפנימיים של כל אחד, ונוכל למצוא פתרון בשיתוף פעולה תוך התחשבות ומילוי הצרכים של כולם. כשאני מביע שיפוט או ניתוח אופי או ביקורת, יש סיכוי כמעט ודאי שהצד השני יופעל, וכאן השיחה תסתיים. באנו עם רצון לומר משהו שחשוב לנו, והרגנו את השיחה בעצם. טוב, אז בואו נמשיך. לפני שאנחנו מדברים על המשך המודל וסט כלים לשיחה עצמה, חשוב להבין, כמו שכבר אמרתי גם בפרקים קודמים, שתקשורת מקרבת היא קודם כל צורת מחשבה, שמבוססת על מספר עקרונות, שכבר הזכרתי את חלקם בשירים הקודמים, ועכשיו אני פשוט רוצה לסכם אותם, את העקרונות האלה עד השלב הזה. אז אחד, משחק המי צודק שאנו כל כך רגילים לשחק אותו, מוביל אותנו לריבים מיותרים, לדרמות, לרגשות ומחשבות שליליים לגבי עצמי והאחר, ומשאיר צלקות במערכות היחסים שלעיתים לוקח הרבה זמן לשקם. לפעמים אנחנו אומרים דברים כל כך פוגעניים, כל כך מקטינים ומשפילים, שיקח זמן לפצע להגליד, ואז גם יש סיכוי שתישאר צלקת. 2. כשאנחנו או הצד השני שומעים שיפוטים, האשמות, השוואות, ניתוחי אופי וכולי, אנחנו מופעלים, או שהצד השני מופעל, ויש הרבה פחות סיכוי, או בכלל לא, שישמעו את מה שחשוב לנו באמת, או שנבין מה חשוב לצד השני באמת. 3. כל פעולה שאנחנו עושים, כל פעולה, בבסיסה יש לנו מטרה למלא אחר צורך שקיים בנו. גם כשאנחנו פועלים עבור האחר, אנחנו ממלאים צורך שלנו, אם זה צורך בחיבור, באהבה או בנתינה. כן, גם נתינה זה צורך אנושי שקיים בנו, לפי מחקרים של פסיכולוגיה התפתחותית אפילו כבר מגיל שנה. 4. הרגשות שעולים בנו נובעים ממה שחשוב לנו, מעולם הערכים שלנו, מהציפיות שלנו, ולא מהפעולה שהאחר עשה או לא עשה. הפעולה היא גירוי לרגשות שעלו, אבל לא הגורם. ואנחנו צריכים לקחת אחריות על רגשות שלנו. 5. מאחורי כל לא יש כן. מאחורי כל צרכה יש צורך. ואנחנו זוכרים שהאדם שמולי אינו נגדי, אלא בעדו. וככל שהצרכה חזקה יותר, ככל שהתקשורת אלימה יותר, ככה אנחנו נדע שהצרכים שהובילו את האדם לנהוג כפי שנהג הם חשובים יותר. אתם יכולים לדמיין אמא דובה ביער שמגינה על הדובונים הקטנים שלה, ככה גם האדם שמולנו בסך הכל מנסה למלא אחר הצרכים הכי חשובים לו, והוא מחזיק אותם כמו הדובונים הקטנים. 6. לקחת אחריות על הרגשות שלנו זה לא אומר שאין לנו זכות להיפגע או לכעוס או להרגיש כל רגש שעולה. להפך, ככל שניתן יותר מקום לרגשות העזים שעולים בנו ולא נעדוף אותם, ונתרגל אמפתיה וחמלה עצמית, או שנמצא מישהו שייתן לנו חמלה ואמפתיה, ככה נוכל להבין מהם הצרכים העמוקים שבגינם אנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים. ויש סיכוי שהרגשות הקשים שמשתקים אותנו, אם זה כעס או אשמה או בושה או דיכאון או קנאה, הרגשות הקשים האלו יתחלפו ברגשות רכים יותר שיניעו אותנו לפעולה. ואני אתן דוגמה קונקרטית בהמשך השיעור הזה. דרך אגב, לגבי אדם שייתן לנו אמפתיה, זה נקרא בעולם התקשורת המקרבת Empathy Buddy, חבר אמפתיה. לפעמים כל כך כואב לנו, שאנחנו כל כך כועסים, שאנחנו לא מסוגלים לתת אמפתיה לעצמנו, ויש מעגלי אמפתיה וקבוצות וואטסאפ, שבהם אפשר לבקש אמפתיה מאנשים שמנוסים בלתת אמפתיה, ומי שמעוניין או מעוניינת, אפשר לכתוב לי בשביל לקבל עוד מידע לגבי זה, ולינקים וכו'. 7. הגענו לנקודה שביעית. אנחנו לא משתמשים בתקשורת מקרבת בשביל לחנך או ללמד את האחר כיצד להתבטא ולדבר. אנחנו לומדים לבטא את עצמנו ולהקשיב לאחר בחמלה. זאת אומרת, לשמוע ולראות את האנושיות שנמצאת שם, את כוח החיים שמניע אותו ואותי לפעולה, ולדבר ולהתחבר ברבדים האלו. אני יכול להעיד על עצמי שבהתחלה הייתי משתמש בתקשורת מקרבת, ולאט לאט מתעצבן שהבן אדם שמולי ממשיך לדבר בשפת התן, עד שהייתי מתפוצץ בעצמי בתניות חסרת רסן. זאת אומרת, פיתחתי התנהגות פאסיב אגרסיב שהייתה יותר הרסנית מפשוט להיות תן מלכתחילה. אז כשאנחנו באים עם התכווננות לדבר בשפת הג'ירף, אנחנו נשאר חומלים לעצמנו ולאחר, ולא נוותר על הצרכים שלנו, אבל אם נרגיש מופעלים, נדע מה לעשות. וזה מוביל אותי לנקודה השמינית. אז כן, מספר 8. כשכעס עולה בי, כשאני מופעל, אני רוצה ללמוד כיצד לטפל בכעס לפני שאני ניגש לשיחה. לקחת פסק זמן, לעשות תרגילים ברוח מיינדפולנס, או ללכת לריצה, או לעשות ספורט, לתת לעצמי חמלה או לבקש חמלה מאחר, לתרגל מודלים כמו הקשב או מייטס, שאני גם לימדתי בקורסים של מיינדפולנס, או כל מודל אחר להרגעת מערכת העצבים. אז זה לגבי 8 העקרונות שהיה לי חשוב לסכם עד עכשיו, ואני רוצה עכשיו לעבור לדבר הבא, שזה מהם 4 האפשרויות לשמוע מסר שלילי. אז ניקח מסר שלילי ואני אדגים אותו. אז נניח חזרתי הביתה ואני שומע מבת הזוג שלי, אני ממש כועסת עליך, כי שוב נכנסת עם נעליים מלוכלכות הביתה, ואתה פשוט חסר התחשבות. אז הנה 4 האפשרויות לשמוע את המסר. אפשרות ראשונה זה השיפוט הפנימי, או מה שנקרא אוזני טן פנימה. באפשרות הזאת אני לוקח אחריות על הרגשות של האחר, וככה זה נשמע. היא צודקת, אני חסר התחשבות, אני כזה אידיוט שאני שוכח להוריד את הנעליים, ובגללי מערכת היחסים שלנו דפוקה, ובגללי הערב שלנו נהרס. כן, אז הקול הזה הוא קול שיפוטי פנימי, שיכול להוביל אותי עכשיו לפעול מתוך אשמה, בושה או פחד. האפשרות השנייה, שיפוט החוצה, או מה שנקרא אוזני תן החוצה. לשים את האחריות על הרגשות שעולים בי עכשיו על האחר. וככה זה נשמע. אני חסר התחשבות? זו חוצפנית. היא זורקת את כל הבגדים במקלחת ומתעלמת מהבקשות שלי, ועכשיו היא מאשימה אותי שוב ומייצרת שוב בינינו ריב, עוד פעם היא הורסת לנו את הערב. היא אנוכית, ממורמרת ורעה, פשוט רעה. הקול הזה הוא קול שיפוטי החוצה, שיכול להוביל אותי עכשיו לכעס ולאלימות מילולית ולדרדר את הריב. האפשרות השלישית היא חמלה או אמפתיה פנימה, מה שנקרא אוזני ג'ירף פנימה. להתחבר לרגשות ולצרכים שלי. אני יכול להתייחס לתוכן, זאת אומרת להתייחס למידע באופן תצפיתי. וזה נשמע ככה. שכחתי את הבקשה שלה להיכנס בלי נעליים הביתה. אני מבואס כי חשוב לי האמון וההרמוניה בינינו, וחשוב לי למצוא דרך לזכור את הבקשה שלה. אני אחרי יום ארוך וקשה בעבודה ונכנסתי מהר הביתה כי רציתי כבר להירגע על הספה איתה. כן, אז אני עושה תצפית נקייה, מתחבר לרגשות ולצרכים שחיים בי, ואני יכול גם להתייחס למצב שנוצר שבו היא שפתה אותי, וזה נשמע ככה. אני מרגיש עכשיו עצב כי ממש רציתי ערב רגוע ביחד, ועכשיו אני מרגיש חסר אונים כי חשוב לי החיבור איתה, אבל היא עכשיו עצבנית ויש אנרגיה קשה בבית. אז האפשרות השלישית מעלה אצלי רגשות כמו תסכול, עצב, חוסר אונים, במקום כעס, אשמה, בושה או פחד. והאפשרות הרביעית היא חמלה או אמפתיה החוצה, מה שנקרא אוזני ג'ירף החוצה. להתחבר לרגשות ולצרכים של האחר. אז שוב אני יכול להתייחס לתוכן וזה נשמע ככה. היא כועסת כי חשוב לה אמון ושותפות בבית, והצורך הזה לא מתמלא כשאני שוכח את הבקשה שלה לגבי הנעליים. וגם אני יכול להתייחס לכך שהיא שפתה אותי ולהגיד לעצמי, היא כנראה מרגישה עכשיו מתח וגם ביוס שהיא צעקה עליי, כי גם לה חשוב זמן רגוע ומחובר איתי, ועכשיו היא עצבנית והיא זקוקה למצוא דרך להירגע. האפשרות הרביעית היא לא פשוטה, במיוחד עם הכעס והאשמה בוטה נגדנו, אבל כאן זה בדיוק המקום לזכור שכל מופע של כעס או האשמה או שיפוט זה ביטוי טרגי לצרכים שלא נענים אצל הצד השני. ואז נזכור שהיא לא נגדי, אלא בעדה. עכשיו, לא בכל שיחה אני יכול לחשוב מיד ולעבור על ארבעת האפשרויות בראש לפני שאני מגיב. כמו שציינתי קודם, כאשר אנחנו מופעלים ושמים לב לזה, אנחנו ניקח פסק זמן ונעשה את התרגיל של ארבעת האפשרויות עם עצמנו, לבד, עם דף ועט או עם חבר בטלפון. אבל מה שכן, וזה אני יכול להעיד על עצמי בלי שום ספק, ככל שנתרגל את ארבעת האפשרויות כאשר אנחנו מרגישים מופעלים, כועסים או מרגישים בושה או אשמה, ככה תהיה לנו יותר נגישות לאפשרויות היותר מיטיבות עם עצמי ועם האחר, ואנחנו נחזק את השריר הזה, את השריר החמלה, וגם בזמן אמת. אז זה מחזיר אותי לכך שתקשורת מקרבת זה לא רק המילים שאני בוחר להגיד, אלא גם איפה התודעה שלי נמצאת. מה אני שומע? איך אני שומע את המסר? העבודה הזאת של לשמוע מסר בארבע אפשרויות בשלב של חיבור לעצמי, היא ממש חשובה בשביל להתחיל את השיחה ממקום של חמלה ולא של האשמה, הטלת אחריות או לקיחת אחריות. ומה קורה כאשר המסר השלילי מגיע מתוכי, מהקול המאשים שחי בי? אז קודם כל, חשוב לי לציין שמחקרים מראים שכאשר אנחנו שופטים את עצמנו, התגובה העצבית, זאת אומרת רמת הסטרס בגוף שלנו, זהה לכאשר מישהו שופט אותנו מבחוץ. אז בואו נראה איך עושים את העבודה של ארבעת האפשרויות עם קול פנימי. אז לפני שבועיים העברתי שיעור בזום, ובסוף השיעור הרגשתי מאוד עצבני. והקול הפנימי שלי אמרתי לעצמי שהשיעור היה גרוע, ושאני התחמקתי לענות על שאלות קשות שהיו בצ'אט, שכנראה אני לא מספיק טוב בשביל להעביר את החומר הזה. ואחרי שנתתי לקול הזה במה למשך כשעה בערך, הרגשתי כמובן יותר ויותר רע. רגשות של בושה, של עצב, של אשמה, וגם כעס על עצמי. גם כעס על עצמי לגבי השיעור עצמו, וגם כעס על עצמי שאני שופט את עצמי, כן? ואז החלטתי שכשכבר נשכבתי במיטה, לעשות את התרגיל של ארבעת האפשרויות לשמוע מסר שלילי. בשביל זה דמיינתי שיש את דני המאשים, כן? זה שאמר לי שאני מורה גרוע, ויש אותי ששומע את המסר. אז הנה התרגיל שעשיתי בראש. האפשרות הראשונה, תן פנימה. וזה נשמע ככה, כן, אני צודק, אני באמת מורה גרוע, באמת זה נשמע כאילו שהתחמקתי מלענות על השאלות בשיעור, ובטח חושבים עליי עכשיו שאני ממש לא מספיק טוב. האפשרות השנייה, תן החוצה, שיפוט החוצה. כן, אז אני עכשיו נותן, אני עושה שיפוט על הכל המאשים שהאשמתי את עצמי. אז זה נשמע ככה. עוד פעם אני מאשים את עצמי אחרי השיעור. נמאס לי כבר מהקול הפנימי המאשים הזה שחושב שזה מה שעוזר לי להתקדם. זה ממש מכעיס אותי שאני מדבר אל עצמי ככה. זה לא עוזר לי להתקדם לשום מקום, זה רק תוקע אותי. אני מלמד חמלה והנה אני שופט את עצמי. יופי. כן, הסנדלר הולך יחף. אוקיי? אז זה הקול הזה של התן החוצה כלפי הקול המאשים. דרך אגב, שימו לב שכאן יש שיפוט עצמי על השיפוט העצמי. כן, אני שופט את עצמי על כך ששפטתי את עצמי. וזה כמובן יכול להמשיך עם קול נוסף ששופט את העובדה שאני שופט את עצמי על כך ששפטתי את עצמי, וזה עוד שחרחרה כזאת שלא נגמרת. אוקיי, אז האפשרות השלישית, וכאן מגיע העניין הנושא המעניין כבר, שזה הג'ירף פנימה. עכשיו, לפני שאני אתן את המשפט שאמרתי לעצמי, יש פה שני רבדים לחמלה העצמית. רובד ראשון ברמת התוכן של השיפוט, זאת אומרת לגבי כך שהייתי מורה גרוע, כן? והרובד השני ברמת השיפוט עצמו, זאת אומרת לגבי כך ששפטתי את עצמי. כן, אז על שומה השיפוט ועל השיפוט עצמו. אז לגבי התוכן אמרתי לעצמי ככה. כשלא עניתי על השאלות במשך השיעור, עשיתי את זה כי היה לי חשוב לשמור על הרצף בשיעור ולהספיק את כל החומר. וגם, כנראה שמפני שהשיעור מתקיים בשידור חי בפייסבוק, ומאוד חשוב לי שיעריכו אותי, היה לי חשש שאולי לא אענה על השאלות בצורה טובה או מקצועית מספיק, ואז אנשים יעריכו אותי פחות. אני עכשיו מבין שלא מילאתי אחר הצורך בחיבור, בהקשבה ובקשר עם המשתתפים. זאת אומרת, ברמת התוכן אני נותן לעצמי חמלה. מדוע לא עניתי על השאלות? ובמקום להגיד לעצמי שלא עניתי כי אני מורה גרוע, אני מתחבר לצרכים שבגינם לא עניתי על השאלות. כן? צרכים כמו שהשיעור יהיה עם המשכיות, שאני אספיק את כל החומר, וגם הצורך בהערכה, כי פחדתי שאולי לא יעריכו אותי. כשאני מודע לכך, הכעס העצמי, האשמה או הבושה הופכים לעצב או תסכול, וגם למחשבה כיצד אני יכול לעשות את זה אחרת בפעם הבאה, כדי גם לענות על שאלות. זאת אומרת שאני עכשיו מונע לפעולה שתטיב עימי ותמלא אחר כל הצרכים שלי בפעם הבאה. אז כן, אנחנו עדיין באפשרות השלישית, הג'ירף פנימה, כן, החמלה העצמית. ועכשיו אני אתן לעצמי חמלה על כך שדני, השופט, שפט אותי. ואני אגיד לעצמי ככה, כשדני מדבר אליי בצורה הזאת, זה מעציב אותי, כי חשוב לי להעריך את עצמי ולסמוך על היכולות שלי. הייתי רוצה להיות יותר חומל כלפי עצמי, ועכשיו אני עושה את התרגיל הזה של ארבעת האפשרויות, שמשפר את היכולת שלי לעשות את זה בפעם הבאה, להיות יותר חומל. זהו, הגענו לאפשרות הרביעית, ג'ירף החוצה, לתת אמפתיה לקול השופט, כן, לדני השופט. אז אני רק מזכיר שאני מדבר עכשיו על הקול השופט שחי בי. זה יישמע ככה. לדני השופט חשוב להיות מוערך, וכשהשיעור הסתיים עם רגשות לא נעימים, כאב לו מאוד. ודני בסך הכל היה רוצה שאני אמשיך להתקדם ויהיה מורה ששם לב לצרכים של המשתתפים. הדברים שדני אמר לי שאני מורה לא טוב ושאני כנראה לא מספיק טוב בשביל ללמד נובעים מתוך פחד שאני לא אהיה מוערך. אז כשאני נותן אמפתיה לכל השיפוטי שבי אני מבין את הצורך שנמצא בבסיס השיפוט העצמי ועכשיו במקום להישאר פסיבי ואולי אפילו להפסיק ללמד אני אתחבר לצורך הזה של הערכה מבחוץ וגם הערכה עצמית ואני אגלה שיש לי את האפשרות במקום להפסיק ללמד ללמוד מהשיעור האחרון ואני מקבל מוטיבציה להשתפר לקראת השיעור הבא. אז זהו להיום, עד הפרק הבא. שימו לב לסיטואציות שבהן שמעתם מסר שלילי או מאיים, אם זה מאדם מולכם או משיפוט עצמי, מכל פנימי. ותכתבו במחברת, או שתעשו את התרגיל בראש, למרות שאני באמת ממליץ לכתוב את זה במחברת כמה פעמים, את ארבעת האפשרויות לשמוע מסר. ואנחנו נמשיך עם צרכים בפעם הבאה, שיהיה המשך שבוע מקסים, ולהתראות בינתיים. ביי ביי.